שהוא בעצם דוחה את הצעתו או יוזמתו לבנות לו בית לשמו, אבל הקדוש ברוך הוא מקים בית, דיינו בית מלוכה נצחי לדוד. כעת נראה את תפילת ההודיה של דוד לקדוש ברוך הוא על הבשורה הזאת. פרק זין, פסוק י"ח. ויבוא המלך דוד וישב לפני אדוני ויאמר, מי אנוכי אדוני אלוהים ומי ביתי? ותקטן עוד זאת בעיניך אדוני אלוהים, ותדבר גם אל בית עבדך, וזאת תורת האדם אדוני אלוהים. ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך בעבור דבריך וכליפך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע. על כן גדלת אדוני אלוהים, כי אין כמוך ואין אלוהים זולתך בכל אשר שמענו. ומי כעמך בישראל לא יחד מארץ אשר הלכו אלוהים לא לעם ולסוף, לעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך מפני עמך אשר פדית לך גויים ולואה, ותכונן לך את עמך ישראל לך לעם. ואתה אדוני היית להם לאלוהים, ואתה אדוני אלוהים הטבה אשר דיברת על עבדך ועל ביתו הקם עד עולם, ועשה כאשר דיברת ויגדל שמך עד עולם למור אדוני צבאות. ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך, כי אתה אדוני צבאות אלוהי ישראל, גלית את אוזן עבדך לאמור. על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל אליך את התפילה ועתה אדוני אלוהים, אתה הוא האלוהים ודבריך. ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת, ועתה אוהל וברך להיות לעולם, כי אתה אדוני אלוהים דיברת ומפרך עדך בית עמדך לעולם. טוב, מטבע הדברים כשדוד מדבר לפני השם אז הוא מדבר במילים מליציות, ואולי הוא גם מתרגש, כנראה שהוא מתרגש, אז ממילא יש פה כל מיני ביטויים שהם קצת יותר גבוהים מאשר הסיפורים שבספר הפרוזה. דוד המלך בא ויושב לפני ארון השם באוהל שבו הוא נטע לו, ומכאן למדו חז"ל שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ואומר דוד בענוותנותו, מי אנוכי השם אלוהים ומי ביתי, דהיינו משפחתי, יחוסי, למרות שהוא בא ממשפחה מאוד מיוחסת, כן, מבית פרץ, נחשון בן עמינדב, ואבא שלו היה זקן בבא אנשים, אבל בכל אופן בלשון ענווה לפני השם, מי אני כי הביא אותני עד לכאן, עד למעלת המלכות. וגם זה עוד היה קטן בעיניך, עדיין הוא לא הספיק. ותדבר גם אל בית עבדך, כמו שאמרנו, שושלת מלוכה למרחוק, דיינו לעתיד הרחוק. יש בירמיה, מרחוק השם נראה לי, שם זה על העבר הרחוק. מלקדמין השם התגלה על אבותינו, כך יונתן שם מתרגם. אז גם העבר וגם העתיד, היות והם רחוקים מההווה, לא אתמול או מחר, אלא לדורות, להרבה דורות, אז זה נקרא מרחוק. וזאת תורת האדם, השם אלוהים. פה נצטרך את המקבילה בדברי הימים שתעזור לנו. כתוב שם וראיתני כתור האדם המעלה. אז האדם פה זה האדם בה הידיעה, הכוונה לעשות כזה דבר מגיע רק לאדם גדול, להאדם, זאת תורת האדם, האדם המעלה, ואני לא ראוי לזה. ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את עבדך, דיינו אתה יודע מה בליבי, אתה ידעת את לב עבדך השם אלוהים. ובכל אופן דוד ממשיך להתפלל, כי האדם צריך להתפלל כדי שהוא יביע את רחשי ליבו, זאת עבודתו, למרות שכן קדוש ברוך הוא יודע מה חסר לי ומה אני רוצה להגיד לו, ואף על פי כן אני מצווה לומר לו את זה. ועבור דבריך, דהיינו בגלל דבריך שדיברת אליי באמצעות נתן, הבטחה שקיבלתי, אוכלי בך, ליבך זה רצונך, עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך, כן, הודעת את עבדך שאתה עומד לעשות לו את כל הגדולה הזאת, בעבור זה, בגלל זה, על כן אני משבח אותך ואומר גדלת השם אלוהים, כי אין כמוך ואין אלוהים חוץ ממך, בכל אשר שמענו באוזנינו, דיינו במסורת מאבותינו. ולא רק הקדוש ברוך הוא ייחודי, אלא גם הוא בחר בעם ייחודי, ומיך עמך כי ישראל גוי אחד בארץ. אז מכאן נלקחה מטבע לשון לפתיחת הברכה האמצעית במנחת שבת, אתה אחד ושמך אחד, ומיך עמך כי ישראל גוי אחד בארץ. אשר הלכו אלוהים, זה הלכו לשון רבים, וזה דרך כבוד, כמו שאומרים מה אתם חושבים, מה אתם רוצים, אבל הכוונה היא אשר הלכת אתה השם אלוהים לפדות לו ולהפוך אותו לו לעם, ולגאול אותו ממצרים ולעשות אותו לעם, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בתחילת פרשת וארא שם, כן, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. ולשום לו, לקדוש ברוך הוא או לעמו שם, דהיינו שבכל הגויים ישמעו על הנפלאות והנוראות שנעשו לו, ולעשות לכם הגדולה, דהיינו לעם השם, השם עשה גדולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונוראות לארציך, הכוונה היא כנראה לכל התהליך של הכניסה לארץ, בקיעת הירדן, נפילת חמות יריחו, האבנים במורד בית חורון, כן, נפלאות בארציך, מפני עמך, כלומר הנפלאות הללו נעשו לפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים ואלוהיו. יונתן בן עוזיאל, שהוא הפרשן הכי קדום שיש לנו למקרא, לא תרגם את שתי המילים גויים ואלוהיו. מישהו זוכר עוד דוגמה למילים שיונתן לא תרגם? בספר שופטים הערנו על זה, זוכרים? כתוב שם ותקצר נפשו בעמל ישראל, אז זה ביטוי כזה נועז שהוא עדיף לא לתרגם אותו. אז גם כאן, כי כאן יש במשמעות כאילו שמי נפדה ממצרים, לא רק הגוי אלא גם השם, ושב השם אלוהיך את שבותך, לא כתוב והשיב אלא ושב, מכאן ששכינה נגאלת איתם מהגלות. אז בגלל שזה ביטוי כזה נועז, כאילו מהקדוש ברוך הוא משועבד במצרים, אז יונתן לא תרגם אותו, לא בגלל שזה לא אמת, כי אם זה כתוב בפסוק זה אמת, אבל התרגום הוא נועד להמון העם, אז לא כל דבר אפשר להגיד להם, הם לא יבינו את זה נכון. אז מכאן יוצא שיונתן באמת הבין שגויים זה כנראה שבטי ישראל, כן, גוי הוא קהל גויים ממך יצאו, כך אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב. אז גויים הכוונה שבטים, ואלוהי השבטים הללו שנפדו ביחד כביכול ממצרים. יש גם פירושים אחרים. מה? כן, ברור, כן, יש פירושים אחרים לא בכיוון של יונתן, ש נגיד רד"ק מפרש שגויים זה באמת שבטי ישראל, כמו שאמרנו גוי הוא קהל גויים, ואלוהיו זה משה, אתה תהיה לו לאלוהים, דיינו לרב, לשר, וגם כן לשון אלוהים, לדיין, כן, הוא יהיה לך לפה, אהרון יהיה המתורגמן, ואתה תהיה לו לאלוהים. אז גויים ואלוהיו, הכוונה המנהיג שלהם שזה משה. יש שמסבירים בכלל שגויים זה לא שבטי ישראל אלא זה הגויים, דהיינו מפני עמך. יש בדברי הימים כתוב שמילה חשובה שכאן לא נמצאת ושם נמצאת, לגרש מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים ואלוהיו, דהיינו גוי גוי שבעת עממי כנען עם אלוהיו. אז המילה לגרש ששם נמצאת וכאן לא, יכולה להפוך את גויים ואלוהיו לא כמוסב לישראל ולקדוש ברוך הוא או למשה, אלא לאושה, כן, אז לגרש מפני עמך אשר פדית לך ממצרים את גויי כנען ואלוהיו של כל גוי. או שממצרים, המם השימושית של ממצרים, ממצרים, מגויים ואלוהיו. והראיה, או ניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי, אז מצרים נקרא גוי, ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים, בהנו הקדוש ברוך הוא גרש מפני ישראל והיקה גם את הגוי, גם את מצרים וגם את אלוהיו. אז כמו שאמרתי לכם, כשיש לשון מליצית, יכול להיות שהיא עצמה מתפרשת לכמה פנים, יכול להיות שקשה להכריע. ותכונן לך את עמך ישראל, אמרנו שלכונן זה כאן, זה דבר יציב, תבסס כעם נצחי, לא כעם שמתחלף. ותכונן לך את עמך ישראל, איך זה בהאזינו? נו? לשון כאן וכונן. יצרנו כי ישון עינו יכוננהו, כן, איך הלשון? איך? לא כתוב שם לשון כאן? מה כתוב? בואו נפתח. הוא עשך ויכון עיניך, נכון, הלא הוא אביך קונך, הוא עשך ויכון עיניך, דהיינו קונן אותך לא לעם. לכונן זה אחרי שעושים להשאיר את הדבר באופן יציב. ותכונן לך את עמך ישראל, לך לעם עד עולם. אז דיברנו אתמול על כך שמלכות בית דוד היא עולמית, וגם עם ישראל, בחירת ישראל היא עולמית. ואתה השם היית להם לאלוהים, כמו שהזכרנו, והייתי לכם לאלוהים, ותיקון מלכותו מאוד, כן, שלמה. טוב, אז זה עד כאן השבח, עכשיו הבקשה. ואתה השם אלוהים, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, הקם, כן, קיים עד עולם, ועשה כאשר דיברת, ויגדל שמך עד עולם, למור השם צבאות אלוהים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון, כמו לכונן, לפניך, כי אתה השם צבאות אלוהי ישראל, גלית, גילית את אוזן עבדך למור, באמצעות נתן, בית אבנה לך, על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל אליך את התפילה הזאת. כלומר, לולא שאתה אמרת לי בשם נתן, שזרעך ימלוך עד עולם וזה, לא הייתי מעיז לבקש כזו בקשה, אבל להיות ואתה גילית שזה רצונך, אז גם מה שהובטח לאדם, הוא צריך להתפלל על הדבר, ולא להרגיש שזה מובן מאליו. ואתה השם אלוהים, אתה הוא האלוהים, דהיינו הכוח הוא בידך, ודבריך יהיו אמת. אמת זה כוונה שהם יתקיימו בפועל. כנשבע אדוני לדוד, אמת לא יסור ממנה, מפרי בטנך אשית לכיסא לך. אז דבריך שהבטחת לי יהיו אמת, דהיינו יתקיימו, ייושמו בפועל, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת, ואתה הועל, דהיינו רצה, הסכם או המשך, וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה השם אלוהים דיברת, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. טוב, אז זו תפילתו היפה של דוד, שלא מחזיק טובה לנפשו, וכל מה שקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא רואה בזה מתנה וחסד חינם. טוב, ראינו בתחילת פרק ז', תחילת פרק ז', ויהי כי ישב המלך בביתו והשם הניח לו מסביב מכל אויביו. אז כנראה שכבר לא הייתה מלחמה בשטח ישראל, לא כמו שהיה בזמן השופטים ובזמן שאול, שפלישתים היו נכנסים לתוך השטח ואומות אחרות. אנחנו נראה בפרקים הבאים שדוד לא מסתפק בזה, אלא הוא מרחיב את גבולות הממלכה והוא תוקף את האויבים בבסיסים שלהם, כמו שמיד נראה, גם לגבי הפלישתים וגם לגבי מואב וגם לגבי ארם, שזה אומר בעצם פחות או יותר ב-360 מעלות דוד מנהל מלחמות יזומות כנראה מצידו. נקט בשיטה שההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה. מהתנך גם אפשר ללמוד כאילו לא רק אמונה ויראת שמיים וביטחון, אלא גם מדיניות. לא היה מזיק למנהיגים שלנו אם היו לומדים איזה עמוד תנך יומי או משהו כזה, כאילו אתה לומד שם גם איך נכון לנהל ממלכה כלפי חוץ, כלפי פנים וכו'. גם את ההסתכלות על החיים אתה סופג מהתנך. ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתים ויכניעם ויקח דוד את מתג האמן ויך את מואב וימדתם בחבל אשכב אותם ארצה וימדת שני חבלים להמית מלוא החבל ותהי מואב לדוד לעבדים נושא מלחה ויך דוד את הדד עפר בן רחוב מלך צובה מלכתו להשיב ידו וילכות דוד ממנו 1,700 ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מהרכב ותבוא לעזור להדד עזר מלך צובה ויח דוד ברם 22,000 איש ויעשם דוד נציבים ברם דמשק לעבדים נושא מנחה ויושע אדוני את דוד בכל ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדד עזר ויביהם ומבטח ומבירותה יערי הדד עזר לקח המלך דוד נחושת. כן, אז אחרי כן דוד מכה את פלישתים ומכניע אותם ולוקח את מתג האמה מיד פלישתים. מתג זה מתג ורסן עדיו לבלום. מתג זה חתיכת פח או מתכת שנותנים בלסת הסוס שבאמצעות שמכאיבים לה אז היא בולמת. מתג ורסן, רסן זה חבל שיש בו מתג שזה פיסות מתכת, כך בולמים את הסוס. אז דוד לוקח את מתג שקשור אליו כנראה איזה חבל באורך אמה, שזה דבר לא כל כך מובן. רש"י פה מסביר שמתג זו העיר גת, גם האותיות שלה נמצאים שם במתג, כי רש"י אומר שמכל חמשת ערי פלישתים גת הייתה העיר החשובה ביותר, והראיה שרק שם מצאנו את הלשון מלך, אחיש מלך גת. לא מצאנו מלך לא בעזה ולא באשקלון, אשדוד וכו'. כתוב שהיו חמישה סרנים, אבל מלך נאמר רק ב... אז הוא אומר, מתג האמה זה בעצם השליט, המלך ששולט על כל... על כל ממלכות פלישתיים. למה זה נאמר בלשון כזו ציורית? זה כנראה כינוי ביזיון כזה, כאילו... הרסן או המתג השולט בחמור, שזה אולי לחי החמור, חמור חמורותיי, מזכיר לנו את שמשון. זה מין כזה לשון מבזה כלפי עיר המלכות של הפלישתים, מתג האמה. אמנם מצינו ששני עבדיו של שמעי בן גרה בורחים בימי שלמה אל אחיש מלך גת, אז היה עדיין מלך פלישתי בגת, אבל כנראה שהוא עלה מס לשלמה. כלומר, דוד לא הרג שם את כולם, אבל בכל אופן הם היו משועבדים לו. וזה בדרום מערב. אחר כך בדרום מזרח, דרום מזרח, כן, בעבר הירדן, ויח את מואב, וימדדם בחבל אשכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית ומלוא החבל להחיות. שיטה די אכזרית כן, לוקחים איזה מטר רץ של חבל, ובאופן שרירותי, וזה כדי להפיל אימה ומורה, אז שני שליש ממיתים, ושליש כנראה משחררים או לוקחים לעבדים, ודווקא הגורל העיוור שבדבר הוא זה שמפיל אימה עליהם. ועוד מעט ננסה להבין מה פשר האכזריות הזו שלא מצאנו כנגד פלישתים, למה דווקא נגד מואב. ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. מה? איפה ראינו שהם נהרגו? מה? נכון, אז בשמואל א' ראינו שכשדוד שם ישב ביער חרת וברח למואב, ואחר כך אמר לו גד החוזה, אמר לו לחזור. מי אמר לו? איפה זה היה? בואו נמצא את זה. כן, בפרק כ"ב, דוד בורח למערת עדולם, קודם לאחיש מלך גת, אחר כך למערת עדולם, ואז וילך דוד משם, פרק כ"ב, פסוק ג', שמואל א', וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, למה הוא הלך דווקא למואב, מה הסברנו? מה? רות המואביה, הוא אומר זה משפוחה, כן? אז דוד הלך למצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצא נא אבי ואמי איתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. הם לא יכולים, אנשים בוגרים, לקפוץ איתי מוודי לוודי, ממערה למערה. וינחם דוד את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. והמדרש אומר שמלך מואב, זה בן המשפחה, הרג את אביו ואמו של דוד ואת כל אחיו, ורק אח אחד ברח למלך בני עמון, ומלך מואב דרש שיסגיר אותו בידו, ומלך בני עמון לא הסכים. ונראה פה בהמשך שדוד אומר, עשה חסד עם חנון בן נחש, מלך בני עמון, למה אתה חייב לעשות איתו חסד? הוא הכיר לו חסד על זה שהוא כן התנהג אליו בסדר. עכשיו האמת שהמדרש הזה, כמו הרבה מדרשים, הוא די מתבקש, כי לא מובן למה דוד נוקט בכזו אכזריות דווקא כלפי מואב. מצד שני, אפשר ללמוד פה דבר מאוד מאוד חשוב, שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, הרי מאורע כל כך מסקרן, הייתי אומר, כאילו כל כך, שמה, רצחו את אבא ואמא של דוד, את כל האחים שלו וזה, התנ"ך בוחר לא לספר עליו, כי הוא לא רלוונטי ל... התנ"ך מספר לנו תמיד רק איזה ספקטרום מאוד צר, הוא לא בא לספר מה היה באותה תקופה, זה לא כמו היסטוריון, זה כמו תפקיד של התנ"ך וגם של מדרשי חז"ל, דרך אגב, זה כאילו תפקיד חינוכי. מה שחשוב לנו כדי ללמד אותנו אורחות חיים וזה, זה אומר שכל מה שנכתב יש לו משמעות. אחרת לא היה נכתב, גם אם הוא מבחינת ההיסטוריונים הסיפור הכי מעניין שיכול להיות. אז ככה דוד מטפל במואב, כן, בלי בגץ ובלי בצלם, ולאחר מכן הוא עובר צפונה. ויך דוד את הדדעזר בן רחוב, פרשת שבוע, עד רחוב לבו חמת. נכון, רחוב נמצאת בדרך המוליכה לחמת. דיברנו על זה בזמנו כשעסקנו בנחלת שבט דן בצפון. אז הדדעזר בן רחוב היה מלך צובה, אולי זה חלב, אולי לא, יש כל מיני זיהויים. בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. מי הלך להשיב ידו בנהר פרת? מי? הדדעזר או דוד. זה לא כך ברור, יש פה שני נושאים בפסוק, ולא ברור מי הלך להשיב ידו בנהר פרת. מה זה להשיב ידו? אז... אבל למה להשיב ידו? אז כמעט אויביהם אכניה ועל צריהם אשיב ידי. להשיב את היד זה להקות פעם שנייה. פעם אחת נתן להם, עכשיו עוד פעם שנייה נוק אאוט כזה, זה להשיב ידו. אז או שדוד עשה מסע כיבוש עד נהר פרת, בפעם השנייה אפילו, ואז הוא כבר בדרך טיפל גם בהדדעזר מלך צובה, או שהדדעזר הלך להשיב ידו בנהר פרת, ואז דוד ניצל את ההזדמנות, או שדוד ראה בזה איזה התגרות או הפרת האיזון באזור וכו', ואז הוא ניצל את ההזדמנות והיכה אותו.
מי ישב בנהר פרת?
לא, ארמים, ארמים אחרים, היו הרבה ארם, כמו שנראה, יש הרבה שבטים ארמיים. לא תמיד, לא. הנה פה נראה, וישמע תועי מלך חמת, בהמשך, כי איש מלחמות הדד עזר היה תועי, וכו'. אז איך? כן, היום זה דוגמה יפה באמת. כן, חרב איש ואחיו, שימשיך ככה. וילכוד דוד ממנו 1,700 פרשים ו20,000 איש רגלי, ויעקר דוד, היינו השיר את פרסות הסוסים, כמו שראינו שגם יהושע עשה במלחמת ממרום, נדמה לי, נכון? במלחמה במלכי הצפון. ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו, הוא השאיר ממנו רק 100 רכב. מתוך 1,700 פרשים, הוא השאיר רק 100 מרכבות. גם פה אפשר לומר שדוד לקח את זה בשבילו, ואז יש לא ירבה לו סוסים, רק מה שהוא צריך, לכן הוא לקח רק 100 רכב, והשאר הוא פשוט השאיר את הפרסות, כך שהסוסים כבר לא יהיו ראויים לרכיבה. יכול להיות שהוא השאיר להדד עזר מהרכב, דיינו שוב, הוא לא סילק אותו ממלכותו ולא הרג אותו, הוא פשוט קיצץ לו את הכנפיים, השאיר אותו מלך קטנצ'י כזה, סמלי, עם יותר עם כוח סמלי, אבל לא כמו מלכת אנגליה או משהו כזה. מה? חזל הרי אפילו ביקרו את דוד, זה נכון שדוד פחות או יותר הגיע לגבולות ההבטחה, דיינו מנהר מצרים ועד פרט, אבל חזל אפילו על זה ביקרו אותו, שפלטרין שלך לא קיבשת, עוד לא גמרת פה ואתה הולך ומחבש, ולכן זה נקרא כיבוש יחיד. סוריה הרי חייבת במצוות התלויות בארץ מדרבנן, לא מן התורה. ואז בא ארם דמשק, דיינו שבטי ארם שיושבים בדמשק, לעזור להדד עזר מלך צובה, ודוד מכה בארם דמשק 22,000 איש, והוא שם נציבים, דיינו שליטים מטעמו, לפקח, כמו שלהבדיל היו נציבי פלישתים בגבול ישראל, בזמן שאול, תחילת מלכות שאול. אז פה דוד שם מטעמו נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ומנחה זה לא איזה מתנת יום הולדת, אלא זה מס שנתי כבד. ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך, ויקח דוד את שלטי הזהב, מגיני זהב, אשר היו אל עבדי הדד עזר, דיינו קשורים לעבדי הדד עזר, כדי שלא יאכלו מין כזה שכפץ כזה, או משהו מזהב, ויביאם ירושלים, ורואים אותם בדור מאוד מאוחר. כן, איפה זה מצוי? בואו נראה. מלכים בית, יהודה א' יוד. מלכים בית, איזה מלך זה שם? ביהוידע, נכון? יהוידע הכהן, ששיפצו את המקדש. ויתן הכהן לשרי המאות את החנית ואת השלטים אשר למלך דוד, אשר בבית השם. כבר עד ימי המלך יהוידע, המגיני הזהב הללו עדיין היו בבית השם. כמגדל דוד צווארך, 1,000 המגן תלוי עליו, כל שלטי הגיבורים. דוד כנראה על איזה מגדל בירושלים, זה לא מגדל דוד של היום, זה מסגד מוסלמי שנבנה הרבה יותר מאוחר על ידי הטורקים, אבל נקרא מגדל דוד, אבל היה איזה מגדל בירושלים שהוא מגדל דוד, ודוד תלה עליו את שלטי הזהב, ובאופן עקרוני גם מי שעמד על החרמון אולי יכל לראות לאור השמש את הברק הזה של שלטי הזהב וכו', עוצמה רבה. ומבטח ומברותיי, אולי זו ברות ואולי זו לא ברות, הרי הדד עזר, לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד, כנראה שהיה שם מחצבי נחושת, ודוד מכין את התשתיות הכספיות. כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו לא תבנה בית לשמי, אבל שלמה היה לו כל כך הרבה כסף וזהב ונחושת וכו'.